טוב, ערב טוב לכולם.
רגע, אז למה שוב זה המכון והפוך?
למה זה הספרים ככה? אז נראה גם למצלמה. שאלו פה, למה בספרים הכחול פה והחום פה וכזה להפך? התשובה היא, בגלל שבחגים הירח קודם לשמש. כלומר, עם ישראל זה הירח, זה הלבנה. הצד החומרי כביכול, והצד החומרי קודם לצד הרוחני בחגים, בגלל שהחגים מתחילים על ידי קביעתה של האומה הישראלית. והמצוות זה לא קשור כביכול לקביעתה של האומה הישראלית, אלא זה מלמעלה למטה, והחגים זה מלמטה למעלה. שאלו אותי שאלה, אבל גם החגים, גם המצוות הם פועל יוצא של האומה, נכון? אבל זה לא הנושא. טוב. נתחיל עכשיו לדון במשהו מאוד מאוד מעניין. אז הסברנו שתורה אמורה ליצור בנו בעצם נבואה. אמורה ליצור בנו את הדרך להבין מהי, אפשר לומר, הסכמה המוסרית של המציאות, איך עובד העולם הפנימי, כן, הרופא. הוא יודע את העולם הפנימי של הגוף. לעומת זו, המקובל, שלעתיד גם יהיה נביא, אמור לדעת את העולם הפנימי של המציאות. איך המציאות עובדת בצד המוסרי שלה. ואת הדבר הזה אמורה לבנות בנו התורה. התורה אמורה לבנות בנו את שיא הכישרון, שהוא נבואה, והסברנו בשיעור הקודם, בשיעור השלישי, למה הוא שיא הכישרון. טוב. עכשיו אנחנו ניתן דוגמה פרקטית לסיפורי התורה ולמצווה אחת בתורה. אנחנו נראה גם איך זה בנוי, הסיפורים והמצוות, את הקשר ביניהם, איך זה בנוי, ואיך הדבר הזה אמור לשתול בנו הבנה פנימית של איך בנויה המציאות, ומשם אולי ננסה קצת להסיק את זה. אנחנו לא נביאים, אבל קצת הכרה שכלית קדימה, שאולי ספיחי נבוא, ספיחים של ספיחים. בואו נתחיל. אנחנו נתחיל מהבהרה של מושג שמופס המון פעמים בעיניים גלותיות. המושג משיח. ואני רוצה לראות, להראות לכם כמה אנחנו גלותיים. אם עכשיו נגיד אתם, מה נעשה זה מעניין? מי מוכן, מי כאן מאמין, בשיר, אני מאמין בביאת המשיח. מי כאן מאמין בו באמונה שלמה? אתה מאמין, מצוין. אז אתה מאמין שבכל יום שיבוא? לא? כן, יופי. מחר בבוקר, אתה מאמין באמונה שלמה שהמשיח יכול לבוא?
כן.
ואתה תחי את זה כל רגע?
משתדל.
יופי. אני לא משתדל. אני לא יודע, עכשיו נספס לפעם. משתדל זה כבר מוריד מה... מאמין ב-100%, מחר המשיח יכול לבוא.
כן.
אז תגיד לי. מה יקרה? אני לצורך העניין לא מאמין בזה. מה אתה אומר? אני אביא, אם מגיע המשיח מחר הבוקר, אני מביא לך 10,000 שקל. ואם לא, אתה מביא לי. יכול להיות את
זה?
אמרת בכל יום שיעבור.
אבל זה משהו...
הוא אמר. אתה אומר שלא, לא, עשתה איתי, אני לא יכול איתה איתך, אבל לא אמר.
אני גם אמר,
אבל
מי אמר שהערב הזה יגיע דווקא מחר, יכול לבוא עוד
שבוע,
עוד
שבועיים. אז בעזרת השם, במקום לשיר בכל יום שיעבור, בעוד שבוע שיעבור, בעוד שבוע. זה לא שיר. זה גם לא האמונה, בבית המשיח. האמונה בבית המשיח זה בכל יום שיעבור.
כן.
נו, אז מה?
זה כאילו שיש אפשרות שהוא יגיע בכל יום.
יכולים שהדמים באמונה של משהו אחר, לא אולי, מחר יכול לבוא ב-100%, אני בטוח בזה, זה אפשרי ב-100%, אני מוכן.
לא, זה נקודה אחרת אם אנחנו מוכנים לזה. אתה חסר יכול להגיע בכל רגע.
אז אם אתה מאמין באמונה של משהו יכול לבוא בכל רגע, אני אתערב. אתה לא מאמין באמונה של מה, כי הנה, אתה לא מוכן. למה? כי זה לא באמת ההבנה של ביאת המשיח.
אבל בסופו של דבר, אומרים שאתה צריך להאמין שהמשיח לא מחר, בכל רגע, עכשיו הוא... אבל גם שאנחנו מאמינים בזה, נגיד, אנחנו שומעים בזה 100%, בכל מקרה זה עדיין לא קורה. אז יכול להיות שבגלל זה כאילו יש את הספק שלא לבוא.
נכון. וזה רק אומר שהאמונה לא רצינית.
אז איך באמת עושים את זה? כי מצד
אחד... אתה יודע למה האמונה לא רצינית? כי זה לא הגדרה של אמונה, וזה גם לא הגדרה של משיח. כן, המושגים הפוכים לגמרי. וכן צריך להתחיל להגדיר.
תראו את הספר.
לא, אבל כל צריך להגדיר את המושגים, המושגים.
זה החשיבה שהמשך עבור בדרך נס.
לא משיח, מה זה משיח בכלל? תן לך דומה, הנה, דיברת אתה עכשיו, נפלת, תראה. בוא נגיד, אתה שצריך לעמוד, אתה עומד על במה בבריכת הסולטן בירושלים, ואתה צריך להכריז, קבל עם ועדה, ישראל כולו נמצא שם, 50% ממנו שם, 50% במסכים בבית. ואתה צריך להכריז, מה שמך?
יקיר.
יקיר, אתה לשידוך עם ועדה. אתה עכשיו צריך להכריז על מלך המשיח. לידך עומד, נגיד מישהו שרב שלא קיים היום, שלא יגיד שאני יורד על רבנים היום, רבי שמעון בר יוחאי, אפשר לפני 2000 שנה, לידו עומד ראש סיירת מטכ"ל. במי תבחר להיות מלך המשיח? רבי שמעון בר יוחאי. רבי עקיבא עמד באותה סיטואציה לפני 2000 שנה, עמד לידו גם רבי שמעון בר יוחאי תלמידו, ועמד לדו גם בר כוכבה, ראש סיירת מטכ"ל לאז. במי הוא בחר להיות מלך המשיח? בר כוכבה. אז למה הוא בחרת לרבי שמעון? האינטואיציה הראשונית שלנו היא אינטואיציה גלותית. מה, רב זה מלך המשיח, אבל חמור. לא, לא. משיח, תקשיבו טוב, תחזיקו חזק בבקשה בכיסא, זה דמות פוליטית. דמות פוליטית. ראש ממשלה, מנהיג האומה, שיום אחד אמור לבוא ולהגיד חברים, אותי מעניין בעניין בית המקדש. לא להגיד שיכבוש את עזה זה לא ריאלי, לא. אלא בעניין המקדש. כיבוש ארץ ישראל כולה, מה שמגדיר הרמב״ם, כמלחם מלחמות השם. ולא, אין הכוונה זה שמניח תפילין לאנשים. פעם שאלתי איזה בחור, מה זה מלחם מלחמות השם? אמר לי, מניח תפילין לאנשים. לא, זה לא הכוונה. מנצח מלחמות פיזית. מלחם מלחמות השם, מגדיל תורה באומה, משנה את התודעה של עם ישראל. מקבץ איתך עמו ישראל, ואז הוא רק בחזקת משיח. מתי הוא משיח ודאי? מסביר הרמב״ם שהוא בונה מקדש. זה דמות פוליטית, זה קורה מתוך המציאות.
זה לא משיח
בן יוסף? לא. משיח בן יוסף זה משהו אחר. משיח בן יוסף כתוב בגמרא מפורש מזה משיח בן יוסף. רבי יוסף כמובן קשור איכשהו למשיח בן יוסף, גם בשמו אבל גם במהותו, אומר אני רוצה לעמוד בהר של הצל של הגללים של המשיח. עוד פעם צריך לעמוד בהר של הצל, עוד פעם בהר של הצל של הגללים של החמור של המשיח. מי, אז מי זה המשיח בן יוסף לפי רבי יוסף? הר של הצל. מי זה? הרצל. לא הבנת? מה זה הגללים של חמורו של משיח? מה זה חמורו של משיח? חמורו של משיח זה לא פיזית חמור, זה הקומה החומרית שעל גביה צריכה לבוא הגאולה, מה שנקרא מדינת ישראל, מלכות ישראל, צד החומרי, המלוכה. על גביה צריך לבוא הנבואה, על גביה צריך לבוא הקומה הרוחנית. משיח בן יוסף רוכב על החמור, על החומריות. חומריות זה משיח בן יוסף, שמי שכן חזה את זה מסביר, הוא היה בחינה משיח בן יוסף בהרצל, זה הצד החומרי. עכשיו, אחרי שיש חומר, על גבי זה, לא על חשבון, בוא נערוס את המדינה ונשים את כל ישיבה פה כל ילילים, לא. על גבי זה צריך לבוא התודעה הרוחנית ולהנהיג את המדינה, לרכב על החמור, להנהיג את המדינה זה לרכב על החמור, לא להרוג את החמור, לרכב על החמור, ועל ידי הקודש יתרבה החומר, ואותו ריבוי חומרי שנובע מאותה קדושה שיצר אותו מנהיג, יושפע הדבר לאומות כולם.
אבל אם אנחנו אומרים שמשיח בן יוסף מביא את החומר, גם היום אנחנו יכולים לבנות בית מקדש.
מה?
גם היום אנחנו יכולים לבנות בית מקדש.
נו, נכון.
לבנות. אבל זה צריך את השכינה שתהיה בפנים.
לא.
זה מביא משיח בן דוד, לא?
לא.
משיח בן דוד הוא בונה המקדש. הגדרה פי רמב״ם. אנחנו לא יכולים לבנות בית מקדש כי אין מנהיג כזה. זו הסיבה. בסדר? אין מנהיג כזה שמדבר בשפה הזאת ומשכנע את עם ישראל בדבר. ואגב, אם אני כזה, בגלל שזה, ונגיע לזה, אנחנו לא שם. כי בתודעת האומה לא שם, אז גם זה מופיע בכך שאין מנהיג כזה.
אז משיח בית יוסף בא.
משיח בית יוסף?
כן,
בא. מזמן. ואגב, זה היה טעות גם בחל לזכת המדינה. ראשית צמיחת גאולתנו. זה לא הגדרה. ההגדרה המדויקת של גאולה זה מדינת ישראל. גאולה שלמה זה כבר בית מקדש. הגדרה של גאולה, דרך אגב, על פי מהר"ל, קיבוץ מתחיל עמו ישראל, זה הגדרת הגאולה. גאולה שלמה זה משהו
אחר. עוד לא כולם פה.
אבל עצם הקיבוץ וישות מדינית, כהתחלה עכשיו, שעכשיו אפשר להתחיל את השלב של גאולה שלמה, זה נקרא גאולה, שלב הראשוני, חפי מהר"ל, זה ההגדרה. ולכן אחרי אנחנו אומרים, עלה ביום עצמאות. לא בגלל עכשיו שיש לנו מדינה שנוכל לברוח מהגלות, או כדי שהמשך יבוא לפה על חמור, רחוב, לא, זה סנטה קלוס, חברים, לא התבלבלנו, זה לא רעיון. הכוונה היא שעכשיו זה ראשית מיכל גאולתנו, הכוונה היא שיום עצמאות זה היום שבו עם ישראל החל להופיע בעולם את התפקיד שלו. הוא התחיל להופיע את התפקיד שלו. בלי זה אין משמעות לעם ישראל, ביום עצמאות. אין משמעות להיסטוריה. מה עשינו? משמעות אנחנו קיימים. לפי תפיסות אחרות, אנחנו קיימים כי אנחנו דת. זה לא תפיסה של עם ישראל. אנחנו לא נצרות, אנחנו יהודים. שאלתך.
אז שלמה המלך הוא המשיחים?
שלמה המלך, תשמע, היה בחינת משיח. לא, זה לא צלח, אבל זה היה אפשרי. זה לא צלח. זה לא צלח בגלל שהיינו אז באותה תקופה בבחינת גרעין שאימנו הכל צריך לפרוח באופן כאילו, פוטנציאלי, שהכל צריך לפרוח ממנו בצורה בחירית. היום אנחנו לוקחים את הגרעין שנטע שלמה וצומחים ממנו. ככה כל אבות האומה. תגיד, אבות היו קדושים, אז למה אנחנו הגענו למצב שאני אומר אנחנו הרבה פחות? טוב, כי אבות היו קדושים, אבל זה היה באבות, באנשים מסוימים. זה היה רק בשלמה. זה לא היה בכלל האומה. דרך אגב, שלמה ניסה לעשות את זה על ידי כך שניסה לגייר את כל העולם, ופשוט להפוך את כל העולם לקדוש. וכזו התחתן עם כל העולם. זה לא צלח. הקדוש ברוך הוא חלק עליו הדבר הזה. כי זה, למה? כי זה אמור לעבוד דרך האומה, בתהליך ארוך. אז ששלמה בעצם הלך ועשה את הדבר הזה, רק יאריך את התהליך עוד יותר. גם המקדש הראשון היה בסופו של דבר כגרעין פוטנציאלי, כי הוא רצה להיות כזה, אבל הגרעין הפוטנציאלי בית המקדש הראשון הוא היה פוטנציאל בשביל בית המקדש השלישי. עובדה שהוא חרב. זה פשוט, זה המציאות. שלמה לא חשב שזה יהיה פוטנציאל, אתה יודע, הוא ניסה לעשות עם היטב יכולתו, אבל מה, זה היה תקופת גרעין האומה, זה היה תקופת ילדות האומה. דהיינו עכשיו ברמה קרתית. גם הנבואה שם הייתה בצורה פוטנציאלית, היולית, ללא השכל שנובע אחרי זה, שעל ידי הכפירה שגורמת לך להעמיק בסופו של דבר בתוכן הנבואי, שכבר הנבואה מגיעה מתוך הכרה ולא רק מתוך אינסטינקט.
אז בית המקדש
השלישי
יכול להיות
שהוא
גם
יהיה
פוטנציאל?
לא, כי הפוטנציאל היה כבר בית ראשון. לכן עכשיו, הבית הראשון הוא הגרעין שממנו בסופו של דבר אתה שואב את הכוח כדי להצמיח את ה... בית השלישי. והבית השני הוא בעצם דרך ההצמחה, שזה בעצם ההכנה לגלות. כך מסביר הרב ולמהלך הידע בישראל. תראה בשם. כן.
למה צריך סבת בית
המקדש? זה בדיוק מה שהסברתי. פוטנציאל. הדרך להופיע את הפוטנציאל והתוצאה. ראשון, שני, שלישי. גרעין, דרך גינון, והתוצאה הסופית. טוב. זה משיח. זה לא מתחיל מהאוויר. זה תלוי איך זה רק בנו, שתבינו. זה תלוי אך ורק בנו. אם תודעת האומה לא תשתנה, ויש דרך לשנות אותה, וזה המטרה גם של השיעור בינו בסוף. מטרת, בסופו של דבר, הדרך לשינוי האומה בתודעה שלה, זה להעביר את האומה מתצורה גלותית לתצורה של ארץ ישראל. מתורת גלות שמדברת על התורה כדת, כמו שתעשה ותקבל, לתצורה אחרת לחלוטין של תורה עמוקה, תורה גדולה, שעם ישראל ירצה כבר לבחור במלך המשיח. ואז המילה משיח לא תהיה שווה למילה הזו לפנת חשוב. זאת הסיבה שאני בגלל שלה. בגלל שהמילה משיחי שווה מקבילה למילה הזו לפנת. וחשוב. כי הציור של המשיח, הציור של התורה הוא הזוי. מיסטי, דתי. אז מי ירצה בזה? אני לא רוצה בזה. לכן, כאשר עם ישראל ישנה את התודעה, וזה קורה על ידינו, על ידי השינוי תודעה שנעשה דרך העברת עם ישראל מתורת גלות לתורת ארץ ישראל, דרך זה שאתם תסבירו את התורה הזאת. תבינו, אתם שליחים, זה לא שיעור כזה, אני יודע עכשיו, לא, אתם צריכים לקחת את התוכן הזה ולהעביר אותו הלאה. ואם לא תעביר אותו הלאה, אז יהיה דתלשי, זה מהציונות הדתית, החרדים מרוע, המידות לא אשים, אז אנחנו לא נתקרב אליהם. החילונים מרוע, אז העיקר התורה זה הדתיים, זה החרדים. אז אנחנו גם נתקרב, כי תראה איך החרדים נראים, אנחנו רואים שיהיה כנראה, כפי שהחרדים החילונים אומרים. אז הכל היא מרובה, ואז הכל בלגן, ואז זה משפיע על הכל עומת עולם, ואז אתם שליחים, וזה סיפור שכולנו. הכל מתחיל מאיתנו. מציאות הדתית, אני מדבר. מכאן מציאות הדתית. אז זה משיח. וזה מתחיל, זה משיח החום על חמור, לרכב על גבי החומר. אני לא מכיר אף תפיסה בעם ישראל שמחברת בין קודש לחול בצורה כזאת, של לרכב על החומר. אז כנראה מישהו כאן צריך להפעיל את התודעה בציאות הדתית כדי שהדבר הזה ילך ויצמח בעם ישראל. זה מתחיל אך ורק מאיתנו. זה דבר ראשון. זה משיח, זה משיח בן דוד, שעליו הבאו להסביר מה זה תחיית המתים. תחיית המתים מתחילה בשיבת עם ישראל לארצו. יש שלבים מתחיית המתים. השלב הראשון של שיבת ישראל לארצו הוא תחיית המתים, בשלב הראשון. נכון? כפי שאומר הנביא יחזקאל, והוצאתי אתכם, והעליתי אתכם מקברותיכם עמי, והבאתי אתכם לאדמת ישראל. למה קברותיכם? למה הגלות זה קברות קברות? בגלל שבגלות האומה מתה, אין אומה. גוף האומה זה ארץ ישראל. נכון? איך אנחנו יודעים שגוף האומה זה ארץ ישראל? כי בין האומה לבין ארץ ישראל מתקיימים יחסים של גוף ונשמה. לדוגמה, עם ישראל נכנס לארץ, ארץ ישראל צומחת. עם ישראל יוצא מהארץ, ארץ ישראל מתה. זה דרך אגב התוצאה. נכון? לא היינו כאן 2000 שנה, היינו כאן חלוצים אחרי 2000 שנה, יפשו ביצור, כי לא היה כאן כלום. מרק טוויין מגיע לכאן לפני 200 שנה, כלום, שום דבר. דרך אגב, זה גם נבואה שכתובה בתורה. ושמענו עליה ובכן משווים בה. שאף עם שיהיה פה, כשבסבר הרמב"ן לפני 800 שנה, לא יצליח להצמיח כלום. למה? כי רק כאשר הנשמה, קרי, האומה הישראלית נכנסת לארץ ישראל, קרי, לגוף, אז הגוף יפרח, אז הגוף יצמח, אז הגוף יחיה. הוא יוצא, הגוף מת. יחסי של נשמה וגוף. לכן הגלות היא בית הקברות. לכן בגלות עם ישראל מת, מבחינת נשמה. אין בו צד של גוף. כאשר הוא שב לארץ ישראל, הגוף חי. זה תחיית המתים ברובד הלאומי. מה? לכן רק קודש ואין קדושה בחומר. כי אין חומר, אין מלכות. יפה. שלב שני. אחרי תחיית האומה בארצה, בצד החומרי, יש בתחיית המתים יחזקאל שני שלבים. שלב ראשון, העצמות היבשות מתחיות. שלב שני, אחרי שמתחברים עצם אל עצמו והבשר עלה, ונתתי בכם רוח וחיתם. כלומר, זה השלב שבו הצד הרוחני נכנס. אוקיי, יש הצד החומרי. אחרי הצד החומרי, עכשיו עם ישראל מתחיל פתר רוחני. זה המצב של היום. המעבר בין משיח בן יוסף למשיח בן דוד. שלב כואב, משיח בן יוסף. כואב לו, זה לא פשוט לו. כמו שאול, מבחינת משיח בן יוסף, מול דוד, מבחינת משיח בן דוד. לא פשוט זה שאול לקבל את הדבר הזה, הוא רודף אותו, זה מאוד קשה לו לקבל את הדבר הזה. אבל בסוף, אתם יודעים מה קרה. אז זה מה שיקרה גם פה. משיח בן דוד, הצד הרוחני, יגבר על הצד החומרי, ועכשיו הם יתחברו אחד עם השני, שהיו כמו בתקופת שאול ודוד, לכן, מלכות שלמה קרסה, כי זה לא יצליח להתחבר, האידאות של החומר והרוח לא יתחברו.
מה זאת אומרת, כאילו
שסוף הוא לא עזר? שאול, בסוף לא רצה את דוד. הוא מת בשנאתו לדוד. עתיד לבוא, מה שאתה רואה היום זה שהאידאות הולכות ומתחברות. החומריות באומה הולכת ומתחברת עם הרוחניות, אבל הפעם מתוך פחד, מתוך היגיון. זה לא באופן פוטנציאלי שהיה כומר והרוח. הפעם זה, יש הרמוניה בגלל שהגלות של 2000 שנה בנתה בנו מספיק כלים עמוקים שנוכל לחבר בין חומר לרוח. הנה, היום אנחנו מסבירים תורה מספיק עמוקה שהיא עצמה הולכת ובונה את החומר. הולכת ובונה את עולם החומר. בזכותיו, רק בזכותיו של רצח מלחמות. רק בזכותיו של מוס כלכלה. נסביר את זה בין אחד השיעור. ובלי זה אי אפשר. כלומר, הקודש מופיע בחול ומרבה את החומר, לא הורס את החול. בתקופת דוד, הידיעות היו, לא הצליחו להתחבר כמו שצריך. היום זה מצליח להתחבר, ברוך השם. בזכות הגלות של 2000 שנה. בזכות אותה עבודה פוטנציאלית, אחרי בית ראשון ובית שני. טוב. אז אחרי הקומה הראשונה של תחיית המתים, שזה שיבת האומה לארצה בצד הגופני, מגיע הקומה הרוחנית, שזה תחיית האומה בצדה הרוחני. מגיע שלב נוסף, שזה התחייה האוניברסלית. עם ישראל, מארץ ישראל, משפיע את הצד הרוחני שלה על כל העולם כולו. וכל העולם כולו מתחיל להגיע למצב של התעלות רוחנית. תחיית המתים הצד הרוחני בעולם כולו. הקודש מתחיה בעולם כולו. יש משמעות, כן? יש משמעות. החיים החומריים בעולם כולו מתחילים לקבל משמעות. מתחילים לקבל חיים, ופיזית, גם היום. אנחנו נראה את זה, וכך שהיום אנחנו רואים שהפוך, יש ירידה באוכלוסייה, בדמוגרפיה. אז קשה, ולמה? כי אין משמעות, אין ילודה. כי אין משמעות, הכל חומרי. אבל כאשר המשמעות נכנסת, אלוהים נכנס, אז יש יותר ילודה, יש יותר משמעות לחיים, לכן הם רוצים להביא יותר ילדים. ואני לא חושב רק על עצמי, אני לא אגואיסט, כי לא אני אלוהים, אלא יש אלוהים מעליי. לכן אני רוצה להביא ילדים. באסלאם זה קורה בצורה רעה. בנצרות זה כבר קרס לגמרי, זה ילודה. זה הפוסט מודרני. והיום אנחנו צריכים להביא את העולם למצב שצריך לשנות את הדבר הזה. דרך אגב, אני סיפרתי לכם, לא, על, על ה... נכון, על הבן של הרב שמואל אליהו? רק אתה מכיר, כולם שם, דיברתי על זה כזה? הבן של הרב שמואל, נכון, שהוא שר המורשת, התקשר לנציג ממשלת איטליה, ואמר לו, תקשיב, אנחנו בבעיה, כיסה דמוגרפית, רק אתם הפתרון, לכם יש ערכים מטורפים, צריך להביא לכם מסיעה מקדש מהוותיקה.
זה
ביוטיוב, למי שמאמין. כן, הרב שמואל סיפר את זה לפני המלחמה. בקיצור, הדבר הזה, הוא מראה על דחיית האוניברסליות. כלומר, כל התלמי האוניברסלי, כל העולם, כל החומר החומרי בעולם מתחיה בזכות הקודש הישראלי. ואז מגיע השלב שכולם מכירים כתחיית המתים, שהמתים מתחיים, אבל כאן השוס. תחיית המתים, על פי הרב קוק, היא דרך המדע. כלומר, עם ישראל מביא את העולם למצב כזה מוסרי שהמדע, מה שמעניין אותו כל היום, זה לא להעמיד אנשים כמו היום. כשהיום המדע מדבר על זה שילדים זה לא כל כך אקולוגי, ואולי כדי להפחיד בילודה, כי יש איזה הורסת גזי חממה, ויש חור באוזון, אני יודע מה. אז צריך להפחיד בילודה. וששאלו את אחד מהראשים של משרד הבריאות, שמעת שהחיסונים לקורונה פגעו בפוריות של אנשים, אז הוא אמר אולי זה טוב. אז יש פה משהו שקצת משובש בתפיסה, וזה רק בישראל, זה בעולם כולו, הפרוגרס חזק בדבר הזה. התפיסה הזאת היא הפוכה מהתפיסה של התורה. התפיסה של התורה היא, המדע מחיים אותי. המדע נהיה כל כך מוסרי שהוא עושה מניפולציות על החומר. אז הוא לוקח תא של האדם, של האדם מת, ויוצר ממנו חיים. איך? פסיכי? כמה היה פסיכי לפני 200 שנה שיהיה משהו טס באוויר. היום כבר יש דיבור על רחמים מלאכותיות. בוא נחכה. לאט לאט, זה יגיע למצב שהמדע יוצר לחיות מתים. זה האידיאל. לשם זה מגיע. זה המטרה של עם ישראל. הוא מחה השם דימם על כל פנים, הוא בילה המוות לנצח. עד די מצב שמישהו ימות בגיל 100 והנער בין 100 שנה ימות. מי שימות בגיל 100 נחשב נער. איך זה קורה? על ידי כך שכבר עם ישראל נהיר לעולם כולו את המוסר שלו, עד מצב שהמדע כבר נהיה כזה מוסרי. שאות הרב קוק פעם, מה נעשה עם כל החיים בעולם? יש כאלה אחרים, דוגמה, ביל גייטס, שאלו אותו את הדבר הזה, אז הוא אמר, טוב, נהרוג אנשים. שאלו את, נעשה את זה גם בצורה יצירתית, או שאלו את זה את יובל נוח הררי, הוא אמר, ניתן לאנשים אייפונים ומשחקי מחשב כדי שלא יפריעו. שאלו את הרב קוק, מה עושים? אז נעשה כל החיים בעולם. תראו מה הרב קוק אמר, מה הבעיה? אז המדע יהיה מספיק חכם, מספיק מוסרי, כדי להמציא חיים בכוכבים אחרים. ואז יהיה מספיק, הבנתם את ההבדל בין ביל גייטס הרב קוק? ויאבדל בין תורה לבין מוות. זה חיית המתים. לשם אנחנו שואפים. זה מתחיל עם מלך המשיח, ממשיך בחיית המתים. זה מטרתה של האומה הישראלית, ושימו לב, זה תלוי רק בנו, שוב פעם. תלוי רק בנו. כן.
הדברים האלה של פיתוח המדע, זה מתבטא בגויים אומן?
מתבטא ב?
בגויים אומן.
אין סתירה. יכול להיות שזה יקרה דרך. כנראה שאם הכישרון הישראלי לא יתפלא אם זה יופיע דרך עם ישראל. אבל זה השפיע עלי כך שהמדע יעשה את זה, אבל זה המדע, זה לא מתחיל מהמדע. אלוהים מתגלה במדע, כלומר המוסריות שהיה לפעמים השפיע על העולם כבר תופיע במדע. אין, איך זה יופיע? הרב מתייחס לזה בלנבוכי הדור. לא זוכר שהוא מזכיר שם את העניין שאם זה יעבור דרך הגויים או דרך ישראל, אבל זה בוודאי יעבור דרך ההשפעה של עם ישראל על המדע. איך זה קשור לפרה אדומה? בשביל הפרה אדומה? אה, לא, קשור לפרה אדומה. אז בואו נקשר את הדברים שזה קשור לפרה אדומה. חכה בסבלנות. עכשיו נגיע לפרה אדומה. יש לנו משהו של זמן, חכה. בואו נגיע לפרה אדומה. אבל לפני הפרה אדומה, צריך לקחת כמה פרשות אחורה. כי אנחנו רוצים לראות מה הקשר בין סיפורי התורה לבין המצוות. עכשיו נלך לסופר עמוק. פרה אדומה מביאה לפרשת חוקת. הפרשות שקודמות זה בעלותך, שלח וקורח. פרשת בעלותך מוזכר שם העניין שעם ישראל מבקש בשר. ראה לנו בשר ונוכלה. שוב, סיפורי התורה זה לא סיפורי סבתא. זה נבואה. מציאות להיום, נבואה שנתקבלה את דורות. לכן, מסביר רב צבי יהודה, מה פעם ישראל רוצה בשר? אומר רב צבי יהודה, כל פרשת בהלצחה כולה, היא טרוניה על תורת משה. טרוניה על תורת משה, שהיא תורה אידיאלית, אבל לא מסיעותית. קשה לראות אותה לחיים עצמם. לכן, אומר את עם ישראל, אומר עם ישראל למשה, הבאנו בשר, הבא לנו תורה בשרנית, תורה מציאותית. אנחנו רוצים חיים, ואתם בינינו תורה שהיא לא מציאותית. כלומר, בפרשת בהלצחה יש כפירה בתורה. כפירה בתורת ישראל. למה? כי חסר את הארציות. קורח זה כפירה בעם ישראל. כי בעצם, שאתה אומר שכל העדה כולם קדושים ובתוכם השם, אז בעצם אין משמעות למצוות. כי מה זה כולם קדושים? יש אחד שעושה יותר מצוות, יש אחד שעושה פחות מצוות. לא, לא, מה שחשוב זה רק הנקודה הפנימית. קורח צודק, דרך אגב, מבחינת התכונה הפנימית של האומה, יש דבר שנקרא סגולה. סגולה זה המסוגלות, הפוטנציאל. מצד הפוטנציאל כולם שווים. הוא צודק, כולם קדושים ובתוכם השם. אבל קורח טעה בצד הבחירי. בצד הבחירי קורח טעה. כי הוא אומר בעצם, תקשיב, זה שכולם קדושים פוטנציאל, זהו, מספיק. רגע, אבל יש אחד שעושה יותר מצוות, יש אחד שעושה פחות מצוות. כלומר, יש אחד שמוציא החוץ את הפוטנציאל של הגרעין שבו יותר, ויש אחד שמוציא החוצה פחות, וכוח הוציא את זה החוצה. אז זה אומר שכבר אין משמעות לתורה. התוצאה הבאה שזה, זה הנצרות. לכן הרב קוק בורות ישראל משווה בין הקורחיות לבין הנוצריות. איך הוא מקורא בזה? כי ברגע שאתה מוציא החוצה, אתה אומר, אין משמעות התורה. התורה לא, היא לא זה שמפתח את האומה הישראלית. כולם יכולים לקיים את התורה, כי זה רק סגולה פנימית, כאילו זה רק משהו פנימי כזה. אבל התורה יכולה להיות לכולם, כי התורה באמת עושה משהו. אז בעצם אין הבדל בין עם ישראל, בין אומות. יכול להיות, כולם יקיימו את התורה, אין הבדל. זה התוצאה, אולי אמרת עכשיו שהם קדושים, אבל אחריך, כבר יגידו, אוקיי, אפשר לקחת את התורה למקום אחר כבר, כי זה לא ש... זה הדרך היחידה לפתח את התכונות האלוהיות של עם ישראל, ויש אחד יותר מהשני בגלל שהתורה מפתחת. לא, התורה לא מפתחת כלום, היא לא עושה כלום. אז מה אתה כאן? לא רק כפירה בתורה, אלא גם כפירה באומה הישראלית. הפכת את עם ישראל לעם ככל האומה. פרשת שלח, כפירה בארץ ישראל. חטא המרגלים. לא צריך את הארץ. אנחנו מעדיפים להישאר בחו"ל, עם הניסים. מעדיפים להיות מחוברים לרחם, לאכול דרך חבל הטבור. לכן איפה הם נשו? מהטבור. תבינו שבעלתך שלח כוח זה כפירה בעם ישראל, ארץ ישראל ותורת ישראל. כלומר, וכל זה קורה מתי? לפני שעם ישראל נכנס לארץ. במקולת המעבר, בפרשת חוקת, ששם יש מעבר של 38 שנה, מהשנה השנייה יצא בני ישראל מרד מצרים לשנה 40. רגע לפני שעם ישראל נכנס לארץ, יש כפירה בעם ישראל, בתורת ישראל ובארץ ישראל. בארץ ישראל, תפיסה החרדית. בתורת ישראל, התפיסה הכפרנית, החילונית. בעם ישראל, תפיסה המתבוללת. שרוצה להיות עם ככל העמים. לפני שנכנסים לארץ, חייב להיות לשלושתם. בוא נלך מהשנה אחורה, זה באמת מה שהיה. השאלה היא עכשיו, מה התיקון? התיקון הוא פרה אדומה. מה זה פרה אדומה? מה הוא? בעצם, מה זה פרה אדומה? אתה נפגש עם מת. ואומר לך, הקדוש ברוך הוא, אתה תמה. למה אתה תמה? אני אגיד לכם למה. כי אתה אחראי על המוות שלו. מה זאת אומרת, אני?
כן.
כי אתה היית אמור על ידי תורת ישראל, עם ישראל וארץ ישראל, להשפיע על כל העולם כולו ולהביא את העולם למצב שמה? שאין מוות, זה על ידי תחיית המתים. אז שאתה נפגש עם מת, אתה אחראי על המוות שלו. לכן אתה תמה. זה מראה לחיסרון שלך. מוות זה חיסרון חיים. תומעה זה חיסרון. אתה תמה. מה הדרך להתאר מהדבר הזה? מה הדרך להתאר מתומת המוות? מה הדרך להתאר מהדבר הזה ויתאר גם מתומת המוות? איזה עוד מוות? יש מוות של אדם פרטי? יש מוות לאומי גם. מה המוות הלאומי?
הגלות.
זה המוות הלאומי. בגלות אתה פרטי. יש מלא איברים, אבל אין נשמה שמאחלת ביניהם. לכן רק בארץ נותן נשמה לעם עליה. רק בארץ עם ישראל נכנס ומאחל את כל הפרטים, את כל האיברים. מי גם אחד כישראל גוי? אחד בארץ. רק בארץ אנחנו אחד. רק בארץ אנחנו גוף מאוחד. אחרת בגלות אנחנו איברים מדלדלים, כפי שאומר הגר"א. אנחנו לא מאוחדים, כן?
איך השם יכול לדרוש מאיתנו כאילו להיות אחראים לנאור כזה גדול, וכאילו בגלל שמת, בגלל שמת אני תמת, בגלל שאתה אחראי לזה שלא הייתה גאולה כאילו.
כן, אז מה, אתה אחראי בגלל זה הוא ברא אותך, כי עם ישראל יש לך תפקיד בתור פרט, אתה אחראי גם להשפיע על הכלל ולשמת את עם ישראל, ואם אתה לא תעשה את זה אתה תמת, יש לך, יש לך תומעה, כלומר יש בך חיסרון שאתה לא מופיע אותו, וכל עוד לא שינית את עם ישראל יש עליך את האות קלון הזאת שאתה צריך להופיע אותה בעולם ולשנות אותה.
אבל גם אנשים שהם
קדושים, נכון, וגם בהם יש, מה זאת אומרת הם קדושים, אבל הם לא נביאים.
מה זה קדושים?
רגע, למה הם לא נביאים? כי האומה לא שם, אז גם לכן הם לא מצליחים להוציא כל הפוטנציאל שלהם אל הפועל. זה שאתה קדוש לעצמך זה נחמד, המטרה היא שכל עם ישראל יהיה עם קדוש.
לא קדושים, כאילו אנשים שמפיצים את הבשורה.
נו, אז מה? אני גם מפיץ, אני גם מפיץ את התורה. מה זה אומר עליי? זה אומר שאני חסר. למה? כי תראה, זה עדיין נצליח. לכן, כפי שאומר דוד, אם אתן שנת לעיניי, להפעפי תנומה, עד אמצא מקום לאדוני, משכנות לאביר יעקב. מה אתה חושב? אני צדיק, תגידי לנו איך הצדיק. הוא אומר, אני אשן בלילה עד שזה יקרה, עד שיתלמד המקדש. אני אשן בלילה. כי הוא מבין שזה יקרה, זה שאתה צדיק לעצמך. מרגלות יהיה צדיק לעצמך. בארץ ישראל, בעמך כולם צדיקים. שאין לך.
למה כשמישהו מת, לא כל
עם ישראל
תמים?
כאילו,
למה זה שאני נפגש עם אותו מת,
הופך
אותי להיות תמים?
באופן כללי יש חיסרון, ואתה תמיד צריך לעבוד עליו, אבל עצם המפגש שהיא מת יוצר בך בעצם את המפגש הפיזי, המוחצן, עם החיסרון שבך. זה תמיד באוויר החיסרון הזה. כשנפגש עם זה ממש, אתה ממש אמור לחוש את זה. והתחושה הזאת היא בגלל שעוד יצאנו מהגלות. עוד יצאנו לא רק מהמוות הפרטי הזה, אלא מהמוות הלאומי לעצמנו. מהמוות הלאומי בצד החומרי של ארץ ישראל, מהצד הלאומי בגלל שאין את הצד הרוחני של התורה, ולכן גם עם ישראל לא מאוחד, וחי קיומה שלמה בארצה ריבונית עם גוף מלא. אז לא עם, לא ארץ, לא תורה, בגלל שהמוות הכללי קיים בנו, הגלות עדיין נמצאת בנו, גם אם אנחנו יצאנו ממנה, היא לא יצאה מאיתנו. מה התיקון לכל הדבר הנורא הזה? פרה אדומה. מה זה פרה אדומה עכשיו? שתבין לכל השיעור ושוב. פרה אדומה, פרה זה משהו שהוא פר ורווה. פר ורווה מבטא משהו שהוא נצחי. אבל לא רק משהו שהוא נצחי בפוטנציאל, אלא משהו שהפוטנציאל הפנימי שלו, הנצחיות הנשמתית הפנימית שלו, שמתמשכת עוד ועוד באופן נצחי, האדמומיות, אדם הפנימי שלו, החיים הפנימיים שלו מתבטאים גם בעולם החיצוני שלו. לכן היא אדומה, כי האדם מתבטא בחוץ. כלומר, החיים שלו חזקים מאוד. עוצמת חיים. לכן הפרה אדומה היא ביטוי לאומה הישראלית, לנצח ישראל. פר ורווה לנצח וחייו חזקים. זה הפרה אדומה. עכשיו, איתה באחר, אחרי שמזכחים אותה על ידי ה... בעצם שורפים אותה, שורפים אותה, בעצם לוקחים, משאירים את האפר שלה. השריפה היא בעצם לוקחת את נצח ישראל, את גוף האומה, את עם ישראל, והשריפה עצמה היא בעצם משחררת את הצד החומרי והופכת אותה לרוחני. השריפה, נכון? מיסוד האש הוא מלמטה למעלה. בעצם מצד החומרי לצד הרוחני, האש תמיד נותק כלפי מעלה. גם האש, נכון, היא הופכת מוצק לגז, זאת אומרת משהו, אמין, כי יכול להיות משהו יותר רוחני.
הוא בדרשות הר"ן שאומר שהאש זה הכי רוחני.
האש היא יסוד הרוח, כלפי מעלה. כן, המים כלפי מעלה, אבל האש היא כלפי מעלה. אז כלומר, השריפה היא בעצם לוקחת נצח ישראל והופכת אותו, זה לא נצח חומרי, יש פה נצח עם מהות של רוחנית, יש פה משהו עמוק. והחיבור הזה של נצח ישראל, לוקחים את האפר הזה, של נצח ישראל, ומחברים אותו עם מים. מה זה מים? תורה. אין מים אלא תורה. ואת התורה, ואת העם, ואת עם ישראל, ואת התורה, לוקחים יחד ושמים אותם בתוך כלי. מה הכלי שמחבר בין עם ישראל לבין תורת ישראל, והופך את התורה לעצמית לעם ישראל? ארץ ישראל. עם, תורה וארץ. ואז יוצאים מתומת הגלות. תומת הגלות היא הפרטים, האיברים המדלדלים, והבאתם מידי גוף אחד אחיד ותחיית האומה, בכך תחיית כל העולם כולו וגם תחיית אותו אדם. על ידי כך שאנחנו הופכים מפרטים לכללים. ואז לוקחים עץ ארז, שזה ביטוי לגאווה פרטית, אזו, שזה ביטוי לענבה כללית, ומחברים ביניהם על ידי שני התולעת, שזה שני, זה אדום, משהו חזק ומוחצן, גאווה, תולעת זה משהו, עד שהענבה, בעצם גאווה לאומית. לא פרטית, אלא גאווה כללית. כלומר, יוצא מצב שאנחנו מחברים בין הפרטים לכללים. כל הפרט הופך להיות כלל. זה התיקון של עם ישראל, תורת ישראל וארץ ישראל. תורת ארץ ישראל אמורה להפוך אותי למצב כזה שכל כולי מכוון לכלל. אני הופך מפרט לכלל. התורה הזאת אמורה לשנות את כל עם ישראל ואת כל העולם כולו, כפי שאנחנו עושים עכשיו. זה אמור לשנות את כל העולם. ואם לא, אנחנו צריכים יותר להעמיק בזה. ולכן, זה חוק. לכן הפרה האדומה היא חוק. כי מה זה חוק? חוק זה משל המילה חקוק. תורת ארץ ישראל אמורה להפוך אותי למצב שהטבע שלי הוא מוסרי. שהטבע שלי, הגוף שלי הוא מאיר. הגוף שלי הוא כולו השפעה. הטבע שלי הוא קודש. הטבע שלי הוא נתינה. הטבע שלי הוא השפעה. זה קורה רק על ידי תורת ארץ ישראל. זה תורת ארץ ישראל, של עם ישראל בארץ ישראל, ואמור להפוך את כל העולם למצב הזה שהגוף כולו הוא קדוש, עד מצב שמה שמעניין את החומר, את העולם הכי חמור, את המדע, זה לקדש את החיים. לקדש את החומר על מצב שכבר אין מוות בעולם. והגוף כולו מאיר, הוא כבר במדרגת, כבר מגיע למצב שבלי קשר למדע, כבר במדרגת נשמה. כן, המדע במידה של לאט לאט, זה גם ברמה הפיזית זה קורה, אבל זה מגיע כמו מצב שהגוף ברמת נשמה, שכבר אין מוות. שהגוף הוא ברמת נשמה, כבר מגיע המדע למצב הזה, ואז זה כבר קורה ברמה הפיזית גם, ברמה המציאותית. לכן, בעצם מה שיוצא לנו פה, זה שזה חוק. למה זה חוק? חוק בגלל שאנחנו רואים למישהו, זה חקוק לך על המצח. מה זה חקוק לך על המצח? כלומר, זה כתוב לך פה, זה טבוע בך. נכון? הלוחות היו, כן, היה חרוטים מעץ ולרק, זה היה חרוט על הלוחות. רואים חזרה, תקרי חרוט אל החירות. כלומר, שכבר הטבע שלנו חירות, זה אומר שאנחנו חירותים, אנחנו המוות חירותים מהחומריות. שאנחנו לא מתאמצים עכשיו להתגבר, זה לא מוסר קובע שאנחנו מתאמצים להתגבר על החומריות, אלא הטבע שלנו הוא מוסרי. זה המצב שעם ישראל צריך להביא את העולם, על ידי תורת ארץ ישראל, על ידי התורה שאנחנו מדברים עליה עכשיו. זה המצב שעם ישראל צריך להביא את העולם. זה בשורת החירות של עם ישראל. שהלוחות הראשונים כבר יהיו תבועים בנו, שכל התורה תהיה חקוקה בנו. לכן זה חוק, כי זהו בסופו של דבר להביא את הגוף למצב שהקודש חקוק בו, ואז כבר אין מוות בעולם. לכן זה חוק. ולכן אמרתי יחכמה ורחוקה ממני. לכן אין לזה טעם, נכון? פרדו מטעם, זה הרעיון. הטעם הוא שאין לטעם. כי בזה שאמרתי יחכמה ורחוקה ממני, כמו שאומר שלמה, אמרתי יחכמה, כלומר כמה שאני יחכים באותה תורה, היא תמיד תהיה רחוקה. כשנפגש עם תורת הגלות, אתה לומד משהו, הלכה, וזה הבנת. אפילו רעיון אמוני. טוב, השם אוהב אותך וזה. זה, כמה בסיסית. הבנת, זהו. אבל תורת ארץ ישראל, היא אמרתי יחכמה, כמה שאתה מבין, תמיד יש עוד. תמיד יש עוד, עוד ועוד ועוד. זה אינסופי. ותמיד יש עוד לשאוף גם. אגב, אחרי תחיית המתים, יש עד אינסוף לשאוף. לכן פרה אדומה מתארת את התמאים ומתמת את התיאורים. כי כאשר אני ניגש לאותה תורה, אני הופך מפרט לכלל, מתמל את ההור. מאגואיסט לאלטרואיסט. וואו, זה כללי, זה יפה, זה גדול, זה יופי, אני מרגיש תאור פתאום. אבל באותו רגע גם אני מרגיש תמה. למה? כי אני מרגיש, וואו, איזה רחוק. אמרתי, רחכמה ורחוקה ממנו. זה הסוד של פרה אדומה. ואנחנו צריכים להביא את העולם מדי מצב שמה שמעניין אותו זה שבילה המוות לנצח. זה המטרה שלנו. זה המטרה גם, זה המטרה של שיהיה אני קם הבוקר. שלא יהיה מוות בעולם. שלא יהיה עוד, כן? שיהיה בית מקדש. והבית מקדש הזה ישפיע על העולם כולו. איך עושים את זה? צריך להתחיל לשנות הודעה בעם ישראל. אנחנו רואים שאם אמרנו הכל מתחיל מזכיית האומה בארצה ואז זכיית הקודש, זכיית הקודש מתעכבת. למה? דרך אגב, איך אני יודע שהיא מתעכבת? שביעי באוקטובר. בכלל לצמחה תורה. זה מתעכב. אחרת זה היה צריך לקרות בדרכי נועם. אבל מישהו כאן צריך להרים את הכפפה. מישהו כאן צריך להתחיל לפעול ולהסביר לעם ישראל שמה שצריך להניג אותו זה קודש. אחרת, לא שביעי באוקטובר. וזה גם לא עונש, זה סיבה ותוצאה. כי שביעי באוקטובר קרה כי שמנו שם מחבלים. אז הם יצאו משם אחרי 30 שנה ששמנו שם שם.
עונש זה לא סיבה ותוצאה?
עונש זה לא סיבה ותוצאה?
כן, זה השאלה שלי.
עונש זה סיבה ותוצאה. למה זה סיבה ותוצאה? בגלל שאנחנו מסבירים שהתורה היא בעצם הטבע שלנו, אז הוא אומר שכדי להגדיל את החיים צריך את התורה, וללכת נגד החיים אז תלך נגד התורה. לכן אם התורה אומרת לך עכשיו תכבוש את הארץ ואתה הולך נגד זה, אז באופן טבעי מה שיקרה זה שאתה תשים שם מחבלים, הרי הם אחד הם יצאו עליך שלישן מ-2 ל-4 פשוט יקרה, וזה ימשיך לקרות אם תמשיך באותו מצב. כל עוד לא תכבוש ותיישב ותגרש, מה לעשות? כי זה מה שהתורה אמרה, כי זה הדרך להופיע את החיים בשלמותם. עכשיו בשביל זה אתה צריך הנהגה שאומר לך קודם כל זה ריאלי. כי מה זה ריאלי? ריאלי, מה זה ריאלי? ריאלי זה אומר שזה במותת החזון שלי, תהפוך את זה לריאלי. להקים את המדינה ב-48 היה ריאלי? ממש לא, אבל זה היה חזון. שזה חזון הופך לריאלי. אבל שההנהגה לא חושבת את החזון הזה, כי בית מקדש לא מעניין אותה, היא חושבת ריאלית, אז זה לא יתקדם. כדי שזה ישתנה, המסע צריך להתחיל לחשוב, רגע, רגע, משיח בן יוסף זה טוב, אבל צריך להתקדם. צריך לעבור ממשיח בן יוסף למשיח בן דוד. אבל למה המילה משיח מפחידה את כולם? למה? כי משיח זה משהו מיסטי. אבל אם נסביר אנשים שמשיח זה דמות פוליטית, אם נסביר אנשים שתחילת המתים קורה דרך המדע, אם נסביר אנשים שאלוהים זה לא סבא דקן בשמיים, אם נסביר אנשים שתורה היא הטבע שלנו, ושבת ושמירת נגיעה וכשרות וצניעות זה הטבע שלנו, ואני מקרה מלך המשיח יגיע מאוד מהר. אותו מנהיג פוליטי יצמח מאוד מהר, צמח דוד יצמח מאוד מהר.
אז אי אפשר להאמין שיבוא
מחר. מה זה בכל יום שיבוא, אתה יודע? בכל יום שיבוא הכוונה היא שבכל יום אנחנו מתקדמים לקראת עוד ועוד משיחיות. התהליך מתקדם עוד ועוד. ברור שבכל יום אנחנו מתקדמים, זה ברור. ואני באמת מאמין בזה, מה זה מאמין בזה? אני חי את זה באופן אקטיבי, אני מביא לידי זה. אני חי את זה, אני לא פועל לידי זה. כמו שאני מאמין בלילים, זה לא אני מאמין שיש סבא זקן באופן פסיבי. אלא אני חי את הצדק, את האמת ואת השלמות בכל רגע. להאמין זה לחיות. אמת קיים חי, להאמין. לחיות. זה לחיות, להאמין זה לחיות. להאמין זה מלך המשיח, מה אתה עושה? איך אתה אקטיבית פועל בשביל זה כל יום? אתה באמת מאמין בכל יושב אותה? באמת חי את זה מה שזה זה? יבוא המשיח, בעזרת השם, אני אוכל לקטוף נעלי מהעץ, כמו שפעם שמעתי במישהי שתיארה את זה. סיפורי אלף לילה ולילה. אם ככה נשמעת התורה, אז המצב חמור. ולכן, התוצאה שמלך המשיח שמע זוי. אבל היום יש לנו הזדמנות. היום יש לנו הזדמנות להפוך את התורה למשהו עמוק. כי היום אנשים מבינים שהנה יש מלחמה בעזה, ולחמאס זה רעיון! אז יש לנצח רעיון! נכון. אנשים צריכים להבין שיש לנצח רעיון עם נשק. אבל איך כן יש לנצח רעיון? אבל רעיון אחר שיהיה יותר גדול מהרעיון שלהם,
כולל יותר,
שיהיה גם את הרעיון שלהם. וזה רק חוד רק התורה. יש לי זרות להסביר את זה עכשיו, שבית מקדש זה לא סיפור הסתפה. אם לא יחזור נגדי, לא נצא לנצח. יש לי זרות לשמש בזה עכשיו. יש לי זרות להסביר מה זה בית מקדש. זה גם שיעור מה זה בית מקדש. אז אני אומר כל הכלים מקדש, כל אחד מבטא. זה
מלחמה כאילו ממש פוטנציאלית.
המלחמה היא רוחנית. רב קוק מסביר מלחמת גוג ומגוג היא מלחמה רוחנית, שהתבטאת פיזית, אבל היא מלחמה רוחנית, שכל הגויים באים לירושלים. כלומר, כל הגויים רוצים שהם יבזו את הבשורה לעולם כולו. הם רוצים שהם רצו לסדרות, אמרו שתי משפטים, אללה אכבר, זה לא המשפט השני. כשאנחנו נלחמים, נכון, אנחנו נלחמים בשם אלוהים, בשם את מקדש, זה נכון, זה החיילים. אבל בראש, מקבלי החלטות, שמי שבוחר אותם זה העם שבחר במנהיג שבוחר אותם. מה עומד בראש? שמעת מה עופר וינטר אמר? תורה לא מעניינת אותה. לא מעניינת אותה. הרעי הזה הוא, שלא צריך להיכנס לשם אף פעם. כי הראש האסטרטגי של מי שמעניין אותו בית מקדש, בניצחון אמיתי, וכיבוש גירוש והתיישבות לא שם, כי אתה חושב בראש של תורה, אז תפענת משיחי ועזוב. ומאיפה כל זה מתחיל? מזה זה שנים ככה, למה עם ישראל לא בוחר הנהגה שתבחר משהו אחר? כי זה לא מעניין אותו. למה זה לא מעניין אותו? אתה ואני אשמים בזה. כי אתה ואני אמורים להגיע למצב שהתורה שלנו תהיה מספיק גדולה, הייתי כך שלא ידעת להשאיר מציאות הדתית, ואז החרדי יפסיק לפחד מלרדת לתוך העולם החומרי, ואז החילוני יראה את זה להגיד, אז הדת כבר לא דת, אלא זה התרבות, זה בעצם נהיה הטבע שלנו, זה לא משהו מפחיד כזה ועזוי, פנאטי וחשוב, ואיראני. לא, זה משהו מציאותי, זה בונה את העולם.
אז כל עוד המציאות לא פועלת ככה, אני התפקיד שלי לא...
אתה אחרי זה ואתה כל רגע נצמע, זה מה שסברנו, ואתה כל רגע נצמע, כן, זה חיסרון. וכל עוד לא הגענו לזה, אבל אנחנו חוצרים.
אני
אז למה רבנים שבאמת כאילו יש להם את הגישה הזאת חזקה וזה, למה מסתפקים בלבנות ישיבות ולמנה תלמידים ולא רצים לפוליטיקה?
בגלל שהדבר הזה לא מתחיל בפוליטיקה, הדבר הזה מתחיל בעם ישראל. את המנהיג הפוליטי, סליחה שאני אומר, באמת קל להצליח. מיני, יש מספיק שיעשו את העבודה טוב. אלא שלצמיח תודעה כזאת עם ישראל זה הרבה יותר מסובך. במלחמת המעבר במשך ונוסף למשך בן דוד, שזה מלחמת דוד וגוליאת. דוד לא מתחיל ללחם בגוליאת, עם חמש אבנים יפוגע לו במצח. דרך אגב, עניין החוק, החקוק, חמש אבנים זה חמש תחום של תורה. קשור בדבר. הוא מתחיל, אתה יודע איך? להסביר לעם ישראל את התודעה. לא אומר מי זה ש... מה המלך מבטיח? אלא מי הוא המחרף ולא המערכות ישראל? הוא בא בשם תודעה אחרת. הוא לא בא בשם תודעה פרטית. ששאול מדבר בה. מי שזה יקבל עושר פרטי. מי שבא ומקבל עכשיו. אלו הם מערכות ישראל. הם מחרף ומנעץ אלו מערכות ישראל.
אז כל אחד יכול למשיח?
מי ש... תראה, יש הרבה יותר סיכוי לראש עירייה להיות משיח מאשר לרב. כי רב זה לא דמות פוליטית. אולי רב יכול להיות נביא, אבל דמות פוליטית זה מלך משיח. אז כל אחד
שקבוע, או שזה כל
אחד מי שיקפוץ על המנהי הראשון, רק אתה צריך לגרום לעם ישראל ללכת אחריך, לשכנע אותם שהתורה היא מרכז החיים, להיכבץ איתך עם ישראל, לנצח את המלחמות, לקלוט מקדש, ואז אתה משיח.
רק בדיעבד
מתבייר. רק בדיעבד, אתה היית. בגאולה הפיזית הייתה? לא. בוא נמשיך באותו כיוון של הרב קוק שצדק עד עכשיו.
לא, מחלוקת. רש"י
אומר. מה, איך יבנה בית המקדש והשמיים אומר? אני אגיד לך דבר כזה. תראה את רש"י בחזקאל. הוא אומר שם שיבנו בידי אדם. מקום אחר הוא אומר שירד מהשמיים. אז מה זה בית המקדש מן השמיים? כולם מסכימים שיורד מהשמיים. כולם. רק מה הגדרה? מה זה שמיים? מה זה אבינו שבשמיים? מה, סבא זקן באטמוספירה? לא, נכון? אבינו שבשמיים, הכוונה היא לשלמות האינסופית שמתגלה דרכנו כתכונות גנטיות כמו אב לבן, מקורה בשמיימיות האינסופית. זה אבינו שבשמיים. מה זה בית מקדש ירד מוכן מהשמיים? מה ששאלתי מתחילת השיעור, בית ראשון שני שלישי. בית ראשון לא היה מהשמיים. כי מה זה השמיים? מה זה תורה מהשמיים? השמיימיות זה האינסוף שמתגלה במציאות, דרך עם ישראל. תורה מהשמיים, הכוונה היא שהתורה מתגלה דרך האומה ישראל, דרך העולם הפנימי של עם ישראל. אז מה זה שמימיות? שם זה האינסוף. איפה האינסוף? נמצא דרך עם ישראל ומתגלה. אז מה זה בית מקדש מהשמיים? כלומר, שבית מקדש יבוא מוכן מהטבע של עם ישראל. בניגוד לבית ראשון בשני. אנחנו לא מסכימים שהוא ירד מוכן מהשמיים. שאלה אם זה שמיים. כל טוב.